הגענו דף כפתת עמוד ב' שבע שורות מנמטה. אמר רב יוסף, הניתרתי מילי אמרה בספרים ותניה תיובתי. שני דברים רב אמר בלכות ספר תורה, בשני הדברים יש קושי על דבריו מהברייתא. חד אחד אמר רב, ספר תורה שיש פה שתי אותיות וכל דף ודף יתקן שלוש יגנז. אם יש ספר תורה שיש בו שתי טעויות בכל עמוד ועמוד, מותר לתקן את הטעויות ואז להשתמש בספר תורה, אבל אם יש שלוש טעויות בכל עמוד ועמוד, אי אפשר לתקן את ספר תורה, אלא יגנז כמו כל ספר תורה פסול. ותניה תיובתי, כתוב בברייתא, לא שלוש טעויות בכל דף יתקן, וארבע יגנז, אז לא כמו רב. ועוד תנא, אם יש בו, יש ברייתא אחרת, אם יש בו ספר דף אחד שלמה שאין בטעויות, אז אותה דף מצלת על כולו, כלומר מתקנים את הטעויות הרבות בכל שאר הדפים, ובכך מכשירים את ספר התורה. אמר ויצר בר שמואל ברמת המשמי דרב, והוא דכתיב רובה דספרא שפיר. כל זה כשרובו של ספר נכתב כראוי. כלומר, רובו של כל דף כתוב בלא טעויות. אמר לי אביי לרב יוסף, אי בהו דף שלוש טעויות מאי. כלומר, כשהברית אמרה שדף שלם מציל על הספר תורה, היא מכוונה שאותו דף צריך בלי טעויות בכלל, או הכוונה רק שתהיה בו פחות מארבע טעויות, כמי שראינו בבריתה. אמר לו, איל ואיתייב לתקון אם יתקן. מכיוון שניתנה רשות לתקן ספר תורה שיש בו רק שלוש טעויות בכל דף, אז ניתן לתקן גם את זה שיש בו רק שלוש טעויות, ואז הוא משתמש אז הוא משמש כדף אחד שלם שמציל על הספר כולו. אומרת כמה בני מילי, חסרות, אבל יתרות ללמבה. הטעויות האלו שמוזכרות הן אותיות חסרות, אבל אם יש בספר תורה אותיות יתרות, לא אכפת לנו, מוחקים את האותיות המותרות, אפילו אם יש בו ארבע מהן או יותר בכל דף, כלומר בכל עמוד. חסרות מה הייתה מלא, אומרת הגמרא, אמר כאן, משום דמיחזי כמנומר, למה חסרות לו? תיקון האותיות חסרות נעשה על ידי עצם תליית האותיות החסרות בין השורות, כלומר, כותבים את האות החסרה למעלה מן השורה, במקום שיש רווח בין השורות. כשעושים תיקון כזה ארבע פעמים יותר, זה נראה כספר מנומר, וזה גנאי לספר תורה. אבל זה לא ככה לגבי האותיות יתרות, שהן נעשה כמובן על ידי מחיקת האותיות המיותרות, ולכן זה לא נראה כמנומר. אגרא חמוד רבי אבא, הבל היתרות בספרי, היו לו ארבע אותיות מיותרות או יותר בכל דף בספר תורה, שלא עתה לקם את רבי אבא, הוא בא לשאול מה דין הספר, אמר לי, לא אמרן, אלא בחסרות, אבל יתרות להתלמבה, אלא מוחקים את האותיות המיותרות, ואפים יש בו הרבה בכל דף ודף. עכשיו, מה ההוראה השנייה של רב שיש ברייתא שלו כמותו? אידך דאמר רב, הכותב ספר תורה הוא בא לגמור, גומר אפילו באמצע הדף. הכותב ספר תורה הוא בא בעצם לקראת הסוף לגמור אותו, הוא מסיים אותו אפילו באמצע הדף. לא צריך לשנות את אופן כתיבתו כדי להבטיח שכתיבת המילה האחרונה תופיע בסוף הדף. מייתי ומקשים על זה מהברייתא, הכותב ספר תורה, בא לו לגמור, לא יגמור באמצע הדף, כדרך שגומר בחומשים, אלא מקצר והולך, ישנה את צורת כתיבתו, שהוא מקצר והולך ברוחבן של השורות, וזו אחרי זו, עד שהוא הכתיבה נגמר בסוף הדף. כלומר, כל שורה נכתבת צרה יותר מהשורה שקדמה לה, באופן שהספר נגמר בסוף העמוד. אז הסתירה למה שאמר רב, כי כמה רב, כל מה שרב אמר זה בחומשים. אומרת רב, כתוב מפורש פה ספר תורה, כאמר, אלא בחומשים של ספר תורה. הכוונה, בקשר לחומשים של ספר תורה שלם. הוראה שכותב ספר תורה, ועומד בסופו של אחד מארבעת החומשים הראשונים, לא צריך לשנות את צורה כתיבתו כדי לגמור אותה בסוף הדף, כדרך שעושים בחומשים נפרדים, אלא רשע לסיים את החומש באמצע הדף. כשהוא בא לגמור את החומש החמישית, כל חמישה חומשי תורה, אז יש לשנות את צורה כתיבתו, באופן שאתה בעצם התיבה האחרונה בסוף התורה, תקדם בסוף העמוד, בסוף הדף. עומד מה, איני? ואמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל אמר רב, לעיני כל ישראל באמצע הדף, כתוב, ככה הוא אומר בשם רב, כותב ספר תורה, הוא בא לגמור אותו, רשע לכתוב את המילים האחרונות של ספר תורה גם באמצע הדף, שזה סיום ספר תורה לעיני כל ישראל, אלא היא באמצע שיטאית, מה שנאמר, זה באמצע שורה. כלומר, כותב ספר תורה, הוא בא לגמור אותו, יכול לכתוב את המילים האחרונות לעיני כל ישראל באמצע שורה. רבנן אמרי, הם הסבירו את זה אף באמצע שיטה, כלומר, אפילו באמצע שורה, כל שכן שמותר לגמור באמצע הדף. רבא שמר באמצע שיטה דווקא, כוונה דווקא באמצע שיטה, אבל לא איתי לגמור באמצע הדף. והיא נכתה באמצע שיטה דווקא באמצע השורה ולא באמצע הדף. עכשיו עוד הוראה בשם רבי יהושע בר אבא, בשם רב, בעניין הפסוקים האחרונים של התורה, אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה, שמונה האחרונים שמתארים את מיתת משה רבנו, יחיד קורא אותם בבית הכנסת, בציבור. כלומר, מי שמתחיל לקרוא אותם לא מפסיק באמצע לתת לאדם אחר להשלים את הקריאה, אלא הוא ממשיך לקרוא אותם עד הסוף. כלומר, זה עלייה רצופה. כמן, דלא כרבי שמעון. אלא כדעת התנא חולק, דתניא, נאמר בברייתא, וימות שם משה עבד השם, שם משה חי וכתב וימות שם משה. הרי משה עצמו לכאורה כותב את הפסוקים הללו, והוא מת כבר, אלא עד כאן כתב משה מכאן, ואלא כתב יהושע בן נון. דיבר רבי יהודה, כך רבי דה מסביר, ואמר לה רבי נחמיה, יש אומרים שזה רבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון שהוא חולק, אפשר ספר תורה חסר אפילו אות אחד, הוא כתיב, כתוב, לגבי ספר תורה שכתב משה, לקוח את ספר תורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם, והיה שם בכלל לעד. מה, אם משה רבנו קורא לו ספר תורה, ודאי שהוא שלם ולא חסר, אז איך זה יכול להיות חסר משהו? משהו שהוא כתב כאן את הפסוקים שהוא מת? אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר, כלומר הוא כותב. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה רבנו כותב, אומר וכותב, אומר את הפסוקים ואחרי זה כותב אותם. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. את הפסוקים שהוא מת, הקדוש ברוך הוא מתאר לו אותם, והוא כותב אותם עם דמעות, כמו שנאמר לאלן, והיום אליהם ברוך מפיו יקרא אליי את כל דברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אז למה לכאורה? תלו כרבי שמעון. רבי שמעון אומר ששמע את הפסוקים האחרונים של התורה נכתבו על ידי משה כשאר פסוקי התורה. אין שום סיבה לקבוע הוראה מיוחדת להגיד שצריך להיות עלייה רצופה. עומד אפילו זה מרבי שמעון. גם רבי שמעון יכול להסכים עם העניין הזה שלא יפסיק בשמוע את הפסוקים של התורה. למה? הוא וישתנה, ישתנה, כי גם פה. מכיוון שהשתנו, השתנו. מה הכוונה השתנו? אמרנו, משמע הפסוקים האחרונים בתורה נכתבו בדמע. אז יש פה בכל זאת, זה שינוי. ואמר רבי שמעון, אמר רבי שמעון ברבא, אמר רב גידל, אמר רב לוקח ספר תורה מן השוק. מי שקונף ספר תורה מהשוק, הוא כחוטף מצווה מהשוק. כלומר, אדם צריך לכתוב ספר תורה, אחד המצוות, כתיבת ספר תורה, אבל אז אם הוא בעצם קונה את זה, במקום לכתוב את זה, הוא כחוטף מצווה מהשוק. אם כתבו מעלה, אבל הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. אמר רב ששת, אם הגיע אפילו עוד אחד מעלה, וכתוב כאילו כתבו, אם הוא קנה ספר תורה מהשוק, והגיע בו אפילו עוד אחד, מעלה, אבל הכתוב כאילו כתבו. תנו רבנן, עושה אדם יריעה מבת 3 דפים ועד בת 8 דפים. כלומר, אדם יכול לכתוב ספר תורה, יריעה של קלף שרוחבה היא מבת 3 דפים, כלומר 3 עמודים, ועד בת 8 דפים. כלומר, ספר תורה שנעשה מהרבה יריעות של קלף שתפורות יחד, רוחבה של כל יריעה מספיק לכתוב בה כמה דפים. מה השיעור רוחבו של הדף? אמרנו מ-3 דפים עד 8 דפים. פחות מכאן ויותר מכאן לא יעשה. כלומר, אין לעשות יריעה שיש בה פחות מ-3 דפים, או יותר מ-8 דפים. ולא ירבה בדפים, מפני שנראה כי איגרת. אם יש לו יריעה שאינה רחבה מספיק לכתוב בה 8 דפים רגלים, אין לה לדחוס בה 8 דפים צרים, כי אז זה נראה כמו איגרת. הדפים הצרים נראית כמו איגרת, שנדבקו יחד, יש שורות צרות, זה נראה כמו איגרת. וגם לא ימעט בדפים, אם יש לו יריעה גדולה, לא יכתוב בה 3 דפים רחבים, אפשר לכתוב בה מספר גדול יותר של דפים, כי אז אינה משוטטות. אם השורות ארוכות מדי, אז אינה משוטטות כביכול. הדפים רחבים מדי, אז קשה לקורא בעצם, שמסיים שורה אחת, למצוא תחילת השורה הבאה. זה הכוונה, עיניו משוטטות. אלא כגון למשפחותיכם, 3 פעמים. כלומר, כרוחבן של 30 אותיות. זה הרוחב של השורה. אם נזדמה לו יריעה ב9 דפים, כלומר, יריעה חלקה שהיא רחבה כדי 9 דפים, לא יחלוק 3 לכאן ו6 לכאן, אלא 4 לכאן ו5 לכאן. כלומר, יחלק אותה באופן שיהיה רוחב של 4 ו-5, יותר מאוזן. באמת דברים אמורים שלא יעשה את הדפים צרים מדי ורחבים מדי בתחילת הספר. אבל בסוף הספר אפילו פסוק אחד. אפילו נשאר לו לכתוב אלא פסוק אחד כשהוא מגיע ליריעה האחרונה, יכול לכתוב אותו בעצם באותיות רחבות שימלאו את כל רוחבה של היריעה. אפילו דף אחד. ביריעה האחרונה מותר לכתוב דף שרוחבו כרוחב היריעה כולה. אומר הגמרא, פסוק אחד סגא דדך, מה? כלומר פסוק אחד, אפשר לכתוב פסוק אחד לרוחבה של כל יריעה? אלא אם הפסוק אחד בדף אחד. הכוונה הפסוק אחד בדף אחד, אם יוצא יכול לכתוב את הפסוק האחרון בדף צר אחד, שיש בו בעצם רק מילה אחת בכל אחת מהשורות. שיעור הגיליון, השטח החלק שמסביב לכתב של הספר התורה, הוא מלמטה, כלומר מתחת לכל דף. יש לעשות גיליון של לפחות טפח, מלמעלה הגיליון זה השטח החלק, והמלמעלה מעל כל דף עושים גיליון של לפחות 3 אצבעות, ובין דף אחד לדף אחר, מה הרווח שמשאירים? כי אם לא רווח שתי אצבעות. ובחומשים, כתיבת חומש נפרד שלא חלק מספר תורה, שהיו כותבים כל חומש בקלף, אז עושים מלמטה 3 אצבעות, מלמעלה 2 אצבעות, ובין דף לדף, כי אם לא רווח גודל. ובין שיטה לשיטה, בין שורה אחת לשורה שמתחתיה, כי אם לא שיטה, כרוחבה של כל שורה, ובין תיבה אחת לתיבה אחרת, מילה בין מילה למילה, כי אם לא עוד קטנה. כלומר, כרוחב אות יוד בכתב בכתב הרגיל. ובין אות לאות, כמלוא חוט השערה, בין אות אחת לאות אחרת, סמוכה לה, אז יש לעשות רווח, כמלוא חוט השערה. אומרת הברייתא עוד, אל ימעט אדם את הכתב, כלומר, שאדם לא יכתוב כתב קטן מדי, לא מפני רווח של מטה, מפני רווח של מעלה, ולא מפני רווח שבין שיטה לשידה, ולא מפני רווח שבין פרשה לפרשה. כלומר, אם לא יש מספיק מקום בראש העמוד או בשוליים בשביל הגיליונות, אינו להרחיב שם את מקום על ידי כתיבת האותיות נמוכות יותר, כלומר לחצות כתב קטן יותר בשורה העליונה או התחתונה, שאז הגילונות למעלה ולמטה יהיו בגודל כמו שצריך, כלומר אדם יכול בגלל זה למעט את הכתב לעשות כתב קטן יותר, וגם לא יעשה את זה מפני הרווח שבין שיטה לשיטה, וגם לא מפני הרווח שבין פרשה לפרשה, אלא יכתוב בגודל רגיל. אם מזדמנה לו תיבה בת 5 אותיות בסוף השורה, אין מספיק מקום לכתוב את כולה בתוך התחום הסרטוט של הספר תורה, לא יכתוב 2 בתוך הדף ו3 מחוץ לדף, אלא יכתוב 3 אותיות בתוך הדף, תחוס אותם בתוך העמוד, ו2 מחוץ לדף. כל עמד מכאן שגנאי לספר תורה שקשה כתובות יותר משתי אותיות מחוץ לדף. נזדמנה לו תיבה בת 2 אותיות, לא יזרקנה בין הדפים, לא יכתוב אותה מחוץ לסרטוט הגיליון של הדף, אלא חוזר וכותב בתחילת השיטה. עוד אומרת הגמרא, טועה בשם, כלומר, פה יש דיון עם אדם, מי שדילג על כתיבת שם השם, שהוא כותב ספר תורה, הוא כבר המשיך לכתוב כמה מילים או פסוקים, מה עושים עם זה? אז הטועה בשם גורר את מה שכתב, תולה את מה שגרר. כלומר, רשמית את שם השם, גורר את מה שכתב במקום שהיה צריך לכתוב את השם, ותולה את מה שגרר, תולה את האותיות שגרר, יכתוב אותם שוב למעלה מהשורה, ברווח שבין השורות, וכותב את השם על מקום הגרר, דבר רבי יהודה, כך רבי יהודה אומר. כלומר, גורר מה שכתב במקום שהיה צריך להיות שם השם, ואת זה הוא תולד מה שגרר, ואת השם השם הוא בעצם על המקום הגרר. ורבי יוסי מאף תולים את השם, מותר לתלות, כלומר, בין האותיות מלמעלה, אפילו את שם השם. לכן צריך לגרור את מה שכבר נכתב, אלא כותבים פשוט שם השם החסר למעלה בין השורות. בעצם על המחלוקת, האם אפשר לכתוב שם שם השם בין השורות. רבי יצחק אומר, אף מוחק וכותב. רבי יצחק אומר, אפשר אפילו למחוק בעצם, בעוד שהדיו לך עדיין לא התייבש, וכותב את השם במקום המרחוק. אבל שמעון מזוי אומר, כל השם כולו תולים. כלומר, אפשר לתלות את השמות בין השורות, מקצתו אין תולים. כל השם, אם זה כל שם השם, תולים בין השורות, אבל מקצתו אין תולים. אם זה חלק מהמילה, זה כבר גנאי לתלות בין השורות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, אין כותבים את השם לא על מקום הגרב ולא על מקום החק, ואין תולים אותו, כיצד עושה מסלק את היריעה, כולה וגונזה לדעת. לדעת רבי מאיר, הוא צריך לגנוז את כל היריעה. אין דרך להשלים את החסר, אפשר להציל את הספר תורה, כדי החלפת היריעה, ביריעה אחת שכתובה כמו שצריך. אידמר, מה נאמר למעשה בעניין זה? רב חננאל אמר, הלכה תולים את השם. רב בר חנה אמר, רבי יצחק בשם שמואל, הלכה מוחק וכותב. ונאמר הלכה כמר ונאמר הלכה כמר, שאומר האמור רב חננאל בשם רב שהלכה כדת רבי יוסי, ויאמר רב בר חנה בשם רבי יצחק בר שמואל שהלכה כרבי יצחק. כלומר, ראינו מחלוקת תנאים בזה, אומרת הגמרא, לא יכלו להגיד את זה משום דאבחי לו. הם הופכים את הדעות, כלומר הם לא שונים את הדעות של התנאים כפי ששנינו אותם בברייתא. אמר רבין בר חינא אמר אולה אמר רבי חנינא הלכה כרבי שמעון שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו. אומרת וואי על איזה עניין אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי ההיה. הנה מה רבי שמעון שזורי אומר כל השם כולו תולים מקצתו אין תולים. והיית מרלה אמר רב חנינא אמר רב הלכה תולים את השם ורב בר חנינא אמר רב יצחק אמר הלכה מוחק וכותב אם תאה נמי לימה. אם זה נכון, דבר רבי חנינא נאמרו על אותה ברייתא, גם הוא היה צריך לומר את דבריו יחד עם שאר המאורעים הנזכרים. אז ברור שלא מדובר על זה, אלא על איזה דבר רבי שמעון שזורי נאמר, אלא רבי שמעון שזורי אומר, בבן פקועה, זה ולד של בהמה שהיה בימי אמו בשעת השחיטה, שלא צריך לשחוט, אפילו בן 5 שנים וחורש בשדה שחיטה, שחיטת אמו בטהרתו, מותר באכילה כשמת בלא שחיטה, ואין בו איסור לא טומאה ולא נבלה, אין פה איסור לא משום טומאה ולא נחשב נבלה, כי ניתן על ידי שחיטת אמו כשהיה במאה הזה בן פקועה. ואפילו בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. זה מה שאמר רבי חנינא שהלכה כמותו. אומרת אמו, אבל זה קשה, היית מרלה, זעיר יאמר רבי חנינא, הלכה כמשה מזורי, ומאיתה הנה מילאיתה. הרי נאמר על זה, לאותה משנה, הרי כבר נאמר, הלכה כמשה מזורי. אז אם זה נכון שדברי אולה בשם רבי חנינא נאמרו על אותה משנה, גם אולי צריך לומר את דבריו יחד עם זעירי בשם רבי חנינא. לנו ימסרו כמימרא בפני עצמה, אז כנראה לא מדובר על בן פקועה, אלא נאמר על משנה בגיטין, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, מי שיוצא בשרשרת ברזל על צווארו, כלומר, אסיר שיוצא להרג על ידי המלכות, ואמר, כתבו גט לאשתי, למרות שלא אמר שיתנו את הגט לאשתו, הרי אלו יכתבו ויתנו את הגט, כוונתו הייתה בוודאי גם לנתינת הגט, לא רק לכתיבת הגט, בגלל פחד ובעלה, כי הוא הולך עכשיו למות, אז לא פירש את דבריו. חזרו חכמים לומר, אף המפרש והיוצא בשיירה, אפילו מי שיוצא בספינה לים, למדבר, ואמר, כתבו גט לאשתי, מי ששומע את זה יכולים לכתוב וגם לתת, כי כנראה היה בהול וטעוד. רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן, פה זה דבר רבי שמעון שזורי, גם מי שמסוכן חולה אנוש אמר כתבו גט לאשתי, השומעים יכולים לתת גם. אינמי, ועל זה אמר רבי חנינה שהלכה כמו רבי שמעון זורי. אינמי, אפשר לומר שדבר רבי חנינה אמר למשנה בדמאי, תרומת מעשר של דמאי, כלומר הופרשה מפירות של דמאי, פירות שנקנו מהארץ וספק אם הפרישו מהם תרומות ומעשרות, שחזרה למקומה, אז תרומת מעשר של דמאי שחזרה והתערבה באותם פירות שהופרשה מהם, והתערובת עכשיו אסורה לזרים. רבי שמעון זורי אומר, אף בחול שואלו ואוכלו על פיו, גם ביום חול הקונה, כלומר שואלו לעם הארץ שמכר לו פירות, הם היו מאוסרים, יכולים לשאול את העם הארץ, האם אכן מאוסרים, וישאל, ואוכלו על פיו, אם אמר לו המוכר שייסר אותם, הוא נאמן על כך, מותר לאכול את התערובת. בגלל הפסד פירות החולין שהתערבה התרומה, הקלו חכמים לסמוך על עם הארץ. כלומר, בהפסד מרובה או הפסד מסוים, הקלו חכמים לסמוך על עם הארץ, על מה שהוא אומר. על זה אמר רבי חנינא, הלכה כדברי רבי שמעון זורי. אבל הגמרא דוחה את זה. ואי דמר עלה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון זורי במסוכן, ובתורת מעשר של דמאי, ואם יתהה נמי ליתה. הרי כבר אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון זורי, בדין מסוכן. וגם בתורת מעשר של דמאי. אם זה נכון שדברי רבי חנינא נאמרה גם כן, היה צריך להגיד זה יחד עם רבי יוחנן. למה נמסרו דבריו בממרה נפרדת? אלא כנראה דבר רבי חנינא נאמר על זה. התוספתא בשביעית. רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי שמעון זורי, פול המצרי, זה מין קטנית, שזרעו לזרע, על מנת להשתמש בעצם בזרעיו לזריעה, שאם היה זורע אותו לאכילה, היה דינו כירקות, ששנת המעשר בעצם נקבע לפי שנת הלקיטה, עכשיו שזרע אותו לזרע, דינו כקטניות, שמעשר בעצם נקבע לפי השרשה בקרקע, מקצתו ישריש לפני ראש שנה, ומקצתו אחר ראש שנה, אין תורמים מזה על זה. למה? כי אין תורמים ומעשרים לא מן החדש על השם, ולא מן השם על החדש. לא תורמים תרומות ומעשרות מיבול שנה אחת, על יבול שנה אחרת. כיצד יעשה? צובר גרונו לתוכו, כלומר יערב את כל הפירות יחד, ויבלם עד שיתערבו יפה, וימצא תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו, ישן שבו על הישן שבו. מכיוון שיתערבו יפה יחד, אז יוצא כשהוא נותן תרומות ומעשרות מתערובת, יש בכל חלק שנותן מן החדש ומהישן, בעצם אנחנו והחדש מתקן את החדש, והישן מתקן את הישן. אז זה אמר רבי חנינא הלכה כרבי שמעון זורי. אבל גם זה קשה. והיית מרעלה אמר רבי שמואל בן נחמן אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון זורי. ואם באמת זה היה נאמר על זה, אם היית הנה מילה, היה צריך להגיד את זה, למה זה נאמר כמאמרה נפרדת? אלא צריך לומר השידה. אלא אמר פאפה השידה. כלומר בעניין שידה, מה היה שידה? והרב נחמן יצחק אמר היין. רב פאפה אמר השידה, מה קוראים השידה? דתנא מסכת כלים. בעניין כלי עץ גדולים בנפח של 40 שיער יותר שלא מקבלים טומאה, כתוב השידה זה מין כלי עץ גדול, סוג של ארון, בית שמאי אומרים נמדדת בפנים. כשבאים לדוד את הנפח, אם יש ב-40 שיער ויצא בעצם מתורה כלי לקבלת טומאה, מודדים את הנפח מבפנים, ובעצם הדפנות הכלי לא בכלל למדידה, זה רק נפח בפנים, בלי הדפנות. בתהילל אומרים מבחוץ, גם עד עובי הדפנות נמדדו בכלל הנפח. ומודדים אלו ואלו גם בתהילל וגם בית שמאי שאין עובי, אין עובי הרגליים ועובי הלבזבזים, זה מסגרת העץ, נמדד עימה. רבי יוסי אומר מודים שעובי הרגליים ועובי הלבזבזים נמדד, וביניהם אין נמדד. מה שיש בין הרגליים בתוך המסגרת לא נמדד. ורבי שמעון זורי אומר, אם היו הרגליים גבוהות טפח, אין בהם נמדד. אם לאו, ביניהם נמדד. כלומר, אם זה לא גבוה טפח, אפילו ביניהם נמדד. על זה אמר רבי חנינא, הלכה כרבי שמעון זורי. ומה היין? רבי נחמן בר יצחק אמר היין, דתנן מסכת טהרות, אומר שמן תחילה לעולם, וחכמים אומרים, אף הדבש. על זה רבי שמעון זורי אומר, אף היין. מה מדובר פה? מסכת טהרות. רבי מאיר אומר שמן זית שהתמערה הוא תחילה הוא ראשון לטומאה לעולם, בין אם טומאה מאב וטומאה בין אם טומאה מראשון לטומאה, כי השמן משקה ודינו כשאר המשקין שגזרו חכמים עליו שהם יטמעו לעולם נעשים ראשון לטומאה. וחכמים אומרים גם הדבש הוא נחשב משקה לעניין זה, ורבי שמעון אומר אפילו יין נחשב משקה לעולם ראשון לטומאה. אבל מכלל זה נקם סבר יין לא, אלא אימה רבי שמעון אומר יין, כלומר בלי המילה אף. לפי זה רבי שמעון זורי הוא בא לומר שיין לבדו נחשב משקה ולא שמן ודבש, זה המחלוקת שרבי שמעון זורי בא לומר. אז הוא בא לחלוק על רבי מאיר וחכמים בשמן ודבש. על זה אמר רבי חנינא הלכה כרבי שמעון זורי. הגענו לדף למד א' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.